אוקיי, קודם כל שאלה באמת באמת מצוינת. אני יודע שאני אומר את זה על כל שאלה, אבל השאלה הזאתי היא איך לקחת בעצם את כל ההקלטה הזאתי שאמרתי על שחרור טינה וכעס וכולי, ובעצם לעזור לבן אדם אחר שכועס עליי להשתחרר מהכעס שלו כלפיי. אתה ספציפית שואל על הכעס התמידי של אשתך כלפיך. ואני חושב שאתה צודק במה שכתבת, שאמרת שהיא במצב של חוסר אמון מוחלט, אז אם אתה פשוט תיתן לה להקשיב להקלטה, זה לא יעזור. ובעצם הצעד הראשון בשביל כל בן אדם לשחרור טינה, כדי שהוא יעשה את זה בעצמו, הוא צריך לרצות. אם היא לא רוצה כאילו להשתחרר מהכעס שלה כלפיך, אז אין לה שום סיבה להקשיב להקלטה הזאת. מה שכן אפשר לעשות, זה להשתמש בעקרונות של שחרור טינה וכעס כדי לעזור לה להשתחרר מהכעס והטינה הזאת. אבל לפני שאני ככה אתאים את העקרונות, זה בעצם אותם עקרונות שדיברתי בהקלטה, אבל לפני שאני אסביר איך להתאים אותם לשיחה עם בן אדם אחר שכועס עלינו, אני רוצה להתייחס לכמה נקודות רגישות של אנשים שכועסים וששומרים טינה, כדי שנדע לא ללחוץ על הכפתורים האלה, כי זה לא יהיה אפקטיבי בשבילנו, וחשוב לדעת איך לתקשר ואיך לגשת לזה מראש. אז דבר ראשון שחשוב זה להבין שהבן אדם שכועס, מבחינתו הוא צודק. מבחינתו היה משהו שהופר, איזשהו ערך שחשוב לו שהופר. ולכן אני לא יכול לבוא ולהגיד לו שהכעס שלו לא מוצדק. אם אני אגיד לו את זה, זה כאילו שאמרתי לו שהערכים שלו לא צודקים. אוקיי? וערכים זה דבר שמאוד מאוד חשוב לאנשים, הערכים שלהם זה דבר שמאוד מאוד מנחה אותם בחיים. אי אפשר לבוא ולהגיד לבן אדם, הערכים שלך לא צודקים. זה ממש ממש יפגע בו, ואין שום סיכוי שהוא יקשיב לנו. ואם הכעס שלו בעיניו מוצדק, אז אנחנו צריכים להצטרף לזה ולהבין איך הכעס שלו מוצדק. ממש, להאמין בינינו לבין עצמנו, לא לעשות את זה רק כדי להצטרף, אלא באמת 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 להאמין שהוא צודק. הוא צודק, הכעס שלה כלפיך מוצדק. אני לא יודע, לא פירטת, אני לא יודע מה עשית, לא מעניין אותי תכלס מה עשית. קודם כל, הכעס שלה מוצדק, אוקיי? ולא בגלל שהיא אישה ותמיד אומרים בצחוק שקודם כל האישה צודקת, לא בגלל זה, אלא בגלל שהיא כועסת, אז היא קודם כל צודקת. זה דבר ראשון. קודם כל, אנחנו רוצים לאשר שהערכים של הבן אדם השני הם בסדר והם תקינים. דבר ראשון. זה לא בהכרח שאני אגיד את זה במילים, אבל אני צריך לצאת מתוך נקודת ההנחה הזאת ברמה הפסיכולוגית של עצמי. זה דבר ראשון. דבר שני, זה לקבל את זה, את הרעיון שהיא חושבת שאתה יכלת להתנהג אחרת. אוקיי? היא חושבת שיכלת להתנהג אחרת, לקבל את זה כנכון. משתי סיבות. סיבה אחת היא אותה סיבה קודם, כדי להצטרף לתפיסת העולם שלה. סיבה שנייה שהיא צודקת. כל אחד יכל להתנהג אחרת בכל סיטואציה, תמיד, תמיד. עוד מעט נדבר על למה לא התנהגת אחרת, אבל ברמת העיקרון יכלת להתנהג אחרת. וזו הסיבה שהיא כועסת, כי היא הייתה מעדיפה שתתנהג אחרת. שוב, אני לא יודע על מה הכעס שלה מבוסס, יכול להיות שיש לה באופן כללי קושי עם כעסים, אבל לא נתת יותר מדי אינפורמציה, אז אני אתייחס לזה ככה. דבר נוסף, וזה מלכודת מסוכנת, להגיד לבן אדם שכועס עלינו, שגם הוא עושה את זה לפעמים, את הדבר שהוא כועס עליו. סתם דוגמה כאילו הכי הכי פשוטה, אני מתעצבן על מישהו שחותך אותי בכביש, ואז מישהו יגיד לי, מה, אבל אתה גם חותך אנשים לפעמים בכביש. עכשיו, גם אם אני באמת עושה את הפעולה שנקראת לחתוך אנשים בכביש, בתפיסה שלי, בזמן שאני כועס, כשאני עושה את זה בסדר, וכשהוא עושה את זה לא בסדר, כי תמיד יש סיבות משתנות ונסיבות, למה זה בסדר. כלומר, בתפיסה של הבן אדם שכועס, הוא לא עושה את זה אף פעם. ואם תביאו לו דוגמה שהוא כן עושה את זה, או תביאו לו דוגמה בזמן שהוא לא כועס, שהוא כן עושה את זה, אז הוא ימצא למה זה בסדר שהוא עשה את זה. מבחינתו, כשהוא עושה את זה בסדר, ולכן זה לא אותו דבר, זה לא אותו מקרה, הוא אף פעם לא עושה את זה, לא באותן נסיבות. זה פשוט מעצבן אנשים עוד יותר כשהם כועסים ואומרים להם, גם אתה עושה את זה. אז זה עוד מוקש שאנחנו לא רוצים ללחוץ עליו. זה ככה, זה בגדול, זה בגדול. עכשיו, באופן כללי, יש את אותם שלבים של שחרור טינה וכעס, גם כשאנחנו עושים שיחה עם מישהו, גם כשהוא כועס עלינו, אנחנו רוצים, קודם כל אנחנו כן רוצים לייצר הקשבה ושיחה. כלומר, אתה לא יכול לגרום לה להשתחרר מהכעס. זה בוא נתחיל מזה, במחרת הניסוח, זה היה בניסוח של השאלה שלך. אתה יכול לעזור לה, אתה יכול לקדם את המערכת היחסים שלכם, אתה יכול לנסות לשפר אותה. לגרום זה כאילו נשמע כאילו טוטלי, באופן טוטלי אי אפשר לשלוט באנשים, אפשר רק להשפיע עליהם, אז אין פה איזה משהו טוטלי, אבל כן אפשר להשתמש בעקרונות האלה. כשאני יוצא מכל ההנחות יסוד האלה, כשאני מצטרף לתוך ההבנה של הכעס שלה, אוקיי? לתוך זה שכל מה שאמרתי עד עכשיו, אני לא אחזור על זה, צריך לחשוב על סיבות למה בכלל לדבר, למה בכלל לפתוח את הנושא הזה ולשחרר אותו. אוקיי? זה לא שאני אבוא ואגיד לה, תקשיב, אנחנו צריכים לדבר ולשחרר את הכעס והטינה, זאת לא הכוונה שלי. הכוונה שלי בינך לבין עצמך לחשוב בעצם מה הסיבות שלה שיכולות להיות בשביל לשחרר טינה וכעס ממך. למשל, אני סתם זורק דוגמה, למשל אולי זה בשביל הילדים, בשביל הדוגמה שהילדים רואים בבית. אולי זה כדי שיהיה נעים יותר בבית. אולי זה כי פעם אהבתם ואיכשהו זה, כאילו, לחשוב על הסיבות האלה, וההתחלה היא פשוט להזכיר לה את הסיבות האלה. זה לא לבוא ולהגיד לה, תקשיבי, כדאי לך לסלוח לי, אלא זה תקשיבי, הכעס או הטינה, האווירה שיש בבית, היא פוגעת, היא לא פוגעת רק בי, היא פוגעת בילדים, היא פוגעת בזה, היא פוגעת בזה. בואי רגע נדבר, בואי נשב על זה ונדבר על זה. הרי פעם אהבנו, פעם היה ככה, בואי נדבר על זה, אולי אנחנו יכולים לשפר את העניינים, אולי יכול להיות יותר נעים בבית, אולי כאילו לחשוב על הסיבות שלה ולדבר עליהן, לדבר על הסיבות שלה. אני מניח שהסיבות שלה והסיבות שלך גם יהיו דומות. אני בטוח שהסיבות שאתה רוצה שהיא לא תשתחרר מהכעס כלפיך, דומות לסיבות שלה, ואולי יש לה גם סיבות משלה. אתה מכיר אותה הכי טוב, אתה יודע, אוקיי? אז ללחוץ עליה בעצם על הסיבות שלה, כדי שהיא תסכים לך להקשיב לך, שהיא תרצה לך להקשיב לך, שהיא תרצה לך לדבר על זה. אז זה השלב הראשון. השלב השני זה, אני חושב שכן כדאי פשוט לתת לה באמת לדבר ולהתבטא ולהגיד את כל מה שהיא חושבת ומרגישה, וכדאי גם להתייחס, טוב, אולי לתת לה לדבר, אני מן הסתם שהיא תדבר בין לבין, אבל אני לא יודע להגיד לך בדיוק באיזה שלב היא מדברת ואיזה שלב אתה, זה לא באמת משהו שהוא יכול להיות מובנה וצפוי מראש. אז אני בגדול אני אגיד מה השלבים ולעבור דרכם. אז השלב הראשון, כמו שאמרתי, זה לרתום אותה לשיחה הזאת, למצוא את הסיבות שלה בכלל לקיים שיחה מהסוג הזה, לדבר על הסיבות האלה כדי שהיא תסכים להקשיב לך. ואז בעצם השלב הבא זה כאילו לנסות להבין גם מה הכעס שלה מנסה להשיג. זה אולי כדאי לעשות חשיבה מראש, ואולי גם בשיחה איתה, מה הכוונה שלה מאחורי הכעס. כי אחד הדברים, נגיד, שאני הרבה פעמים אומר לאנשים ששומרים טינה כלפי מישהו, אני אומר להם שלשמור טינה זה כמו לשתות רעל ולקוות שאוהבים שלך ימותו מזה. כלומר, המטרה של הטינה היא כאילו להעניש את הבן אדם האחר דרך מערכת היחסים שלנו. בפועל אני מעניש את עצמי, כי אני שומר טינה, אני סובל מזה, אני מתעצבן מזה, והבן אדם השני בכלל לא יודע שזה קורה, אוקיי? במקרה שלך זה לא 100% נכון, בגלל שאתם חיים ביחד, ואשתך, אז אתה מן הסתם יודע שהיא שומרת לך טינה, ואתה מן הסתם מרגיש את העונש הזה כל יום. היא כאילו מענישה אותך דרך המערכת יחסים שלכם על משהו שקרה. עכשיו, זאת הכוונה החיובית שלה. אבל הכוונה החיובית העליונה היא לא להעניש. הכוונה החיובית העליונה היא יותר לכיוון החיובי, לכיוון שיהיה טוב, שתהיה לכם מערכת יחסים בריאה. סביר להניח שזאת הסיבה שהיא כועסת. ומה שחשוב זה מה זה לגרום לה להבין? זה יותר לעזור לה להבין על ידי שיחה ושאלות, שבעצם זה לא משיג את המטרה שלו. וצריך להיות מאוד רגישים פה, צריך להיות מאוד רגישים פה, מאוד מאוד בהצטרפות, מאוד איתה. כאילו, כי אתה כן, אתה, מבחינתה אתה לא בסדר כרגע, מבחינתה. וכל עוד אתה לא בסדר, אין לך לכאורה זכות לבוא ולהגיד לה מה לעשות, או להגיד לה, את צריכה לסלוח לי או משהו מהסוג הזה. אז, אבל לכן צריך להיות מאוד רגיש פה, וכן צריך להתחיל מהנחות היסוד האלה ומהצטרפות לכעס שלה, וחשוב להתחיל מלרתום אותה לשיחה הזאת, ומאוד מאוד בעדינות לנסות להבין למה חשוב לה לכעוס, מה הדבר החיובי, כי מאחורי הכעס שלה יש משהו חיובי שמנסה להשיג באופן ודאי. באופן ודאי, זה אני אומר לך, אני חותם לך, היא מנסה להשיג משהו חיובי בזה שהיא כועסת, ורוב הסיכויים שהיא לא משיגה את המשהו החיובי הזה. כלומר, גם אם היא רוצה להעניש אותך, זה כדי שיהיה משהו חיובי בעקבות העונש. היא לא רוצה להעניש אותך סתם ככה. היא רוצה להעניש אותך אולי כדי לוודא שזה לא יחזור על עצמו. אולי היא רוצה להעניש אותך כדי להרגיש צודקת. אולי היא רוצה להעניש אותך כדי ש... עכשיו, אם זה כדי לוודא שזה לא יחזור על עצמו, זה בעצם כדי לגרום למערכת יחסים טובה יותר. בשורה התחתונה, היא מנסה להשיג משהו חיובי, ואם תצליחו לעלות על מה משהו חיובי הזה, אתם גם תוכלו להבין שהכעס המתמשך שלה לא משיג את המשהו החיובי הזה, אלא עושה ההפך. אוקיי? סביר להניח שאם היא רוצה על ידי הכעס להעניש אותך, כדי שלא תעשה עוד פעם את הטעות שעשית, אני לא יודע מה עשית, אני לא יודע למה היא כועסת עליך, אבל כדי שלא תעשה את זה עוד פעם, אז היא כאילו מענישה אותך דרך הכעס. בסופו של דבר, היא לא רוצה שתעשה את זה עוד פעם, כי היא רוצה מערכת יחסים טובה ובריאה איתך. אחרת לא היה את הכעס הזה. אז סתם, אני אומר, נגיד שזה הכוונה החיובית שלה, נורא פשוט. מערכת היחסים שלנו כרגע לא טובה ובריאה. זה לא, עכשיו, חשוב עדיין להזכיר לה, זה לא שאת לא צודקת, זה לא שאת טועה, גם כאילו, אני לא יודע מה המצב, אבל אולי הכעס שלך מוצדק. עשיתי טעות, ואם עשית טעות, להודות בזה שעשית טעות, זה מאוד מאוד חשוב. בכל אינטראקציה שבה יש כעס, הצד שעליו כועסים שעשה טעות, צריך להודות שהוא עשה טעות. חד משמעית. זה גם משהו שחשוב בריפוי של מערכת יחסים. אז זה להודות שעשיתי טעות. כאילו לבוא כבר מהפריים הזה, לבוא מהפריים של עזבי רגע האם הכעס שלך מוצדק, בבוטום ליין לא משיג את מה שאת רוצה, וכן, את צודקת, כן הכעס שלך מוצדק, אבל זה לא גורם למערכת יחסים שלנו להיות טובה יותר, וזה לא משיג את המטרה שלשמה הכעס נוצר. מאוד מאוד חשוב לפתור את זה לפני שבכלל מתקדמים, שקודם כל הכוונה החיובית של הכעס, או האקולוגיה של הכעס במילה אחרת, תתממש. שהיא תבין שזה לא מתממש כמו שזה, שהיא תבין שהכעס אולי פוגע בה גם. אוקיי, כעס גורם לחץ דם, גורם לחולי, הוא פוגע בה באופן אישי. עצם העובדה שהיא כועסת, הוא פוגע בילדים אולי, אם יש לכם ילדים, כי זה מה שהם רואים בבית, הוא פוגע במערכת יחסים שלכם, הוא פוגע בעתיד שלכם, הוא פוגע בהמון דברים. היא מסתובבת עם זה בבית, אוקיי? היא מסתובבת עם זה כשהיא לידך, היא מסתובבת עם כעס, זה לא בריא. זה בוודאות לא בריא. אז לרתום אותה לזה, כאילו, לקיים שיחה כזאת, לעזור לה להבין שזה לא מקדם אותה לאן שהיא רוצה להגיע, עזוב אותך, זה לא עליך, היא כועסת עליך, זה לא, אז הצרכים שלך לא חשובים כרגע מבחינתה. אני מדבר נטו עליה, זה לא טוב בשבילה, זה לא טוב בשביל הילדים שלה, אוקיי? אז כאילו, ברגע שיש לך את ההקשבה שלה, להעלות את הדברים האלה ככה, ושוב, ומאוד בזהירות, מאוד בקליברציה, מאוד כאילו, כאילו, בקטע, אתה צריך להיות כאילו בקטע, באמת, באמת להכיר בטעות שעשית ובאמת, באמת להצטער על זה. אי אפשר לגרום לבן אדם לסלוח לנו אם אנחנו לא מסתערים על מה שעשינו. אז בקטע כזה, לגשת לשיחה הזאת ולעשות את השלב הזה. השלב הבא זה בעצם, בסוף אני אסכם את השלבים כדי לקצר, אבל כרגע אני אתמקד בשלב הבא. השלב הבא יהיה בעצם לעשות כמו גישור בין איך מה שהיא חושבת שקרה למה שקרה מנקודת המבט שלך. כלומר, מבחינתה, מבחינת אדם כועס. כשאדם כועס על מישהו, בתפיסה שלו, למישהו הזה הייתה או כוונה שלילית, או שהוא התרשל בלמנוע משהו שלילי. כלומר, זאת אשמתו, כי הוא יכל לעצור את זה. כי הוא יכל לפעול אחרת, והוא היה צריך לפעול אחרת. זה התפיסה של אדם כועס. עכשיו, מה שיעזור לאדם כועס כשהוא כבר מוכן להקשיב לנו, כשהוא כבר מוכן לפתור ולדבר על הדבר הזה, מה שיעזור זה לקחת אותו אל נקודת המבט שלנו, לעזור לו להבין למה עשינו את הטעות שעשינו. כלומר, להבין מה ניסינו להשיג, מה הייתה הכוונה החיובית שלנו, ומה הייתה המגבלה שלנו. כלומר, בזה אפילו, עכשיו אני אקח דוגמה קיצונית, אפילו אחרי בגידה, לבוא ולהגיד, קודם, וזה דורש גם עבודה עם עצמי, לפני זה. אז יכול להיות שחלק מהשלבים, כאילו תוך כדי שאני מקליט, אני מבין שיכול להיות שחלק מזה זה גם לעשות עבודה עם עצמי. שוב, לא נתת לי הרבה אינפורמציה, אז אני מנסה לקלוע לכמה כיוונים. אז בוא נגיד בגידה, אני צריך להבין עם עצמי, אם נגיד בגדתי, למה בגדתי? מה היה הדבר החיובי שניסיתי להשיג? עכשיו, אני לא מצפה שהצד השני יסלח לי כי בעצם ניסי להשיג משהו חיובי, זה לא הכוונה. הכוונה היא, זה למסגר מחדש את הכוונה שלי בעיניים של הבן אדם השני. שהוא יבין שלא בגדתי כדי לפגוע בו, כדי לעשות לו רע, אלא בגדתי כדי לעשות טוב לי או באופן אחר. דוגמה כללית על בגידות, אני פשוט באופן אישי לא חוויתי את זה, אז אני יודע רק להגיד את זה באופן כללי. גוונה חיובית בדרך כלל של גבר שבוגד זה לשמר את מערכת היחסים הקיימת. גבר בדרך כלל שגבר בוגד, אני יודע שזה ישמע מוזר, ואני יודע שאם מישהי פה חוותה בגידה על ידי הגבר שלה, אני יודע שאולי זה יכול לעורר אותה ולעצבן אותה, אבל מה שאני אומר זה מבוסס מאוד 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 על ניסיון והרבה מחקר של טוני רובינס בנושא הזה. בדרך כלל, לא תמיד, בדרך כלל, כשגבר בוגד, הכוונה החיובית שלו, כאילו זה נובע מזה שהוא לא מסופק מהמיניות שלו במערכת יחסים, וכדי להיות באופן כללי מסופק ממיניות, כדי שזה לא יפריע לו, כדי שהוא לא יצטרך לפרק את מערכת היחסים, הוא בוגד. עכשיו, זאת הכוונה החיובית. עכשיו, יכול להיות הרבה כוונות חיובות, יכול להיות שהוא לא מרגיש אהוב, שהוא רוצה להרגיש אהוב, יכול להיות שהוא רוצה להרגיש מיוחד, יכול להיות שיש לו איזה קושי מהעבר שלו, ויכול להיות מלא דברים. הרעיון הוא קודם כל להבין את עצמי ומה הייתה הכוונה החיובית שלי, מה הדבר החיובי שניסיתי להשיג, ומה הייתה המגבלה שלי שבגללה בחרתי בדרך הזאת ולא בדרך אחרת. למשל, עכשיו ניקח דוגמה מלאה, גבר שבגד ואומר, אני לא הייתי מסופק מהמיניות שלנו במערכת היחסים, ורציתי לשמר אותה, לא רציתי להגיע למצב שאנחנו צריכים לפרק את זה בגלל הנושא של המיניות, ולא ראיתי שום דרך אחרת כי פחדתי להעלות את הנושא, כי לא כי זה מפחיד לדבר איתך, אלא כי אני פחדן, כי אני פחדתי, הייתי מוגבל במשאבים שלי, לא היה לי את הביטחון לבוא ולהעלות את הנושא הרגיש הזה, והעדפתי לעשות את הדבר המטופש הזה וכו' וכו' וכו'. זאת הדרך למסגר מחדש את הכוונה ואת המוגבלות. כשבן אדם מבין שהייתה לנו כוונה חיובית ומבין שהיינו מוגבלים, הרבה יותר קל לו לסלוח לנו. הרבה יותר קל. זה נקודה מאוד חשובה פה. וחשוב להגיע לשם. עכשיו, השלב הבא זה פשוט שלב של סליחה, כאילו של לסלוח, של לבקש את הסליחה הזאת, של להגיד, כאילו אפשר לעשות כמו מין סיכום כזה ולדבר שוב על ההשלכות השליליות של הטינה והסליחה וכולי, ולהגיד משהו בסגנון, אני מתנצל, וכאילו מכל הלב, ולמה אני מתנצל וכולי וכולי, ולהבטיח איזושהי הבטחה חדשה, להבטיח שאני לא אחזור על זה לעולם, להבטיח שמעכשיו כל פעם שיש לי משהו אני פותח אותו ומדברים על זה וכולי וכולי וכולי. אוקיי, אז זה התבנית. עכשיו אני אעשה סיכום כולל ואז אני אתן כאילו דוגמה. אז הסיכום הכולל הוא כזה, לצאת מתוך הנחות היסוד שדיברתי עליהן, שזה הנחות היסוד שהבן אדם שכועס עלינו צודק, שהכעס שלו מוצדק. זאת הנחת יסוד ראשונה. הנחת יסוד שנייה זה לקבל את הרעיון שיכול להיות שאני יכולתי לפעול אחרת. כלומר, לקבל את זה. לא לנסות להגיד לבן אדם שכועס שגם הוא עושה את זה, כי מבחינתו זה לא נכון. זה הנחות היסוד שאיתם אני מגיע. לעשות עבודה מקדימה עם עצמי, להבין איזה סיבות יכולות להיות לו, בכלל לדבר איתי על זה ולפתוח את הנושא כדי לשחרר את הכעס והטינה, ולהבין מה הייתה הכוונה החיובית שלי מאחורי הדבר שלגביו הבן אדם כועס עליי, כלומר מה ניסיתי להשיג ומה הייתה המוגבלות שלי, למה לא פעלתי בצורה שהיא חיובית אלא בצורה שהיא פוגענית. להבין את הדברים האלה מראש ואז לגשת לשיחה, ובשיחה יש לנו בעצם ארבעה שלבים. השלב הראשון זה לרתום את הבן אדם לשיחה הזאת, בשביל זה עשיתי את עבודת רקע, להבין מה הסיבות שלו, לדבר על הסיבות האלה, רתמתי אותו לשיחה הזאת. השלב השני זה לפתור את העניין של הכוונה החיובית של השימור של הכעס. כלומר, להבין למה זה גם שייך שיחה, זה גם שייך לעבודה המקדימה, וגם שייך לעבודה תוך כדי, כי אם לא הצלחתי לנחש את זה מראש, אז אני צריך לדבר איתו על זה. אז השלב השני זה להבין מה הכוונה החיובית מאחורי הכעס, מה הוא מנסה להשיג, מה הדבר החיובי שאני רוצה להשיג, ולהראות לו שזה בעצם לא מושג אלא קורה ההפך. ואז כשהוא מוכן להקשיב, אז גם להציג את הצד שלנו, להציג את הכוונה החיובית שהייתה לנו מאחורי הדבר שפגע בו, ולהציג את המגבלה שהייתה לנו, שלא אפשרה לנו לראות שאנחנו פוגעים בו, או לא אפשרה לנו לעשות את הדבר הנכון, או לא אפשרה לנו לקיים את הכוונה החיובית שלנו בצורה שלא תפגע באף אחד אחר. שזה בעצם בשתי מילים, להציג את הכוונה החיובית שלנו ולהציג את המגבלה שלנו. כל זה צריך להיות בשיח מאוד פתוח וכן כמובן, וקשוב. ואז הצעד האחרון זה להבטיח, זה לבקש סליחה מכל הלב, באמת לבקש את הסליחה הזאת, לבקש את הסליחה הזאת בשבילי, לבקש את הסליחה הזאת בשבילה, לבקש את הסליחה הזאת בשביל הילדים שלנו, כאילו ממש לבקש אותה ובאמת ומכל הלב, ולהבטיח הבטחה חדשה, אוקיי? ולגבי ההבטחה הזאת אני רוצה להגיד כמה דברים. פאקינג להבטיח משהו אמיתי, משהו משמעותי, ולעמוד בזה. לעמוד בזה. כי אני לא יודע אם יהיה second chance. אני לא יודע. אני לא יודע אם ראוי, כאילו, לא אם ראוי, אבל כאילו, אי אפשר להבטיח אחרי שעשינו משהו רע. ממש ממש רע. וקיימנו שיחה כזאת. וקיבלנו את הסליחה של הצד השני. והבטחנו שזה לא יחזור על עצמו. ואז עשינו את זה שוב. אני חושב שהסיכוי שנקבל את האמון הזה של הבן אדם הזה עוד פעם, אי פעם, הוא בין 0 ל-0.00000001% סיכוי. כאילו זה אפסי לעשות טעות ענקית פעמיים ולקבל את האמון של הבן אדם אחרי שהוא כבר נתן לו את האמון שלו, אחרי שהאמון שלו נפגע והוא נתן את האמון ואז עוד פעם נפגע לו באמון, אני לא יודע אם זה אפשרי. לכן חשוב להבטיח בכנות, ולהבטיח משהו גדול ולעשות הכל כדי לעמוד בהבטחה הזאת. הכל. זה סופר חשוב, זה קריטי. זה קריטי. כי אם אתה תצליח לגרום לאשתך לסלוח לך ולתת בך שוב אמון, אסור לך לבגוד באמון הזה. אסור לך לבגוד באמון הזה. תראה את זה כמשהו שיכול להיות שאתם תיפרדו בגללו. כאילו, אחרת, אם היא לא יכולה לתת בך אמון, איך אתם תהיו ביחד. אז זה ככה השלבים. עכשיו, אני לא יודע מה המקרה הספציפי, אבל אני אקח דוגמה של גבר שבגד באשתו, כי אני רואה שהשתמשתי בדוגמה הזאת, היא דוגמה שהיא קיצונית, היא דוגמה של משבר אמון מאוד 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 גדול, הרבה כעס, הרבה טינה, אשמה, הרבה כאב סביב סיפור כזה. אז הגבר שרוצה לשקם את מערכת היחסים אחרי דבר כזה, צריך לעשות את החושבים האלה עם עצמו מראש, להכיר את השלבים, לעשות את החושבים. למה כדאי שאנחנו נדבר על זה? למה כדאי שנפתח את זה? למה כדאי שהיא בכלל תקשיב? למה כדאי לה להקשיב לי? אוקיי? איך זה שהיא שומרת לי טינה פוגע בה? איך זה שהיא כועסת עליי פוגע בה? איך זה פוגע בילדים שלנו? איך זה פוגע באינטרסים שלה? איך זה, ואיך, אם היא תקשיב ותפתח את זה, איך זה יכול לשפר משהו? אוקיי? אז לחשוב על הדברים האלה, ואז לבוא ולהגיד לה, זה כבר דוגמאות זה לא יותר מדי ספציפי לבגידה, זה כללי, נגיד, הילדים, הלחץ דם, הבריאות, כל מיני דברים כאלה. ובואו נגיד שהכעס שלה נועד לוודא שהוא אף פעם לא יבגוד בשוב. אז היא כועסת עליו כדי שהוא יענש ושהוא יהיה בהלקאה עצמית וכו' וכו'. והיא רוצה שלא יבגוד בשוב כי היא רוצה שתהיה מערכת יחסים טובה. ואז לבוא ולהגיד, אוקיי, תראי, כאילו לקיים איתה את השיחה הזאת, למצוא את זה שהיא רוצה בעצם מערכת יחסים טובה איתו, ולהגיד, הכעס לא משיג את זה. כלומר, אני מבין שהכעס שלך הוא כדי שאני לא אעשה את זה שוב, אבל... כאילו שהוא לא יעשה את זה, שאני לא אעשה את זה שוב כדי שיהיה לנו מערכת יחסים טובה, אבל בפועל אין לנו מערכת יחסים טובה. כאילו בפועל זה לא משיג את זה. אז בואי רגע, בואי ננסה אולי להבין את זה ולפתור את זה. כי מהצד שלי, הסיבה שעשיתי את מה שעשיתי, היא שהרגשתי ככה וככה וככה. והרגשתי שהמיניות שלי לא מסופקת בתוך הזוגיות שלנו, והרגשתי ככה וככה, ופחדתי שאם זה יימשך, אז אנחנו נצטרך להיפרד. והפחד הכי גדול שלי היה לבוא ולפתוח את זה איתך, כי גם פחדתי לדבר על זה, כי זה גם הביך אותי לבקש את זה, וזה הביך אותי זה, והרגשתי חוסר ביטחון, והרגשתי חלש, אני הייתי חלש. זאת האמת. אני הייתי חלש, וההחלטה הזאת הייתה בשבילי מוצא אחרון, פשוט הרגשתי שאין ברירה, אני יודע שטעיתי, אני יודע שהיה עדיף כמובן לדבר ולפתוח וזה, אבל הייתי פשוט פחדן, והלכתי ועשיתי את מה שעשיתי, כדי שאני כן אוכל להרגיש מסופק מינית, כדי שאני אוכל להרגיש שאני יכול להישאר איתך. אני יודע שזאת הייתה טעות, אבל זאת הייתה הכוונה שלי, ואני מבין את זה היום. ואני מבטיח לך, פה מגיע השלב הרביעי, אני מבטיח לך, שלא רק שאני לא אעשה את זה לעולם, לא רק שאני לא אעשה את זה לעולם, אני מבטיח לך שאני אהיה אמיץ מעכשיו, ואני אפתח כל דבר שעולה, כל קושי, כל דבר, אני אפתח את זה, ואני אפתור איתך כל דבר ביחד. זאת ההבטחה שלי אלייך. אני רק רוצה לבקש ממך דבר אחד, וזה שתסלחי לי לטובתי, לטובתך, ושתתני בי את האמון הזה שוב, ואני אעשה הכל, אני אעשה הכל כדי לא לפגוע באמון הזה, אני אעשה הכל כדי שמערכת היחסים הזאת תצליח. זה הנוסח, בגדול. זה הנוסח, כמובן מותן לסיטואציה. אז ככה עושים את זה. זה חייב לבוא מהמקום הזה, לפי דעתי. אני לא מכיר את הפרטי פרטים, אולי יש עוד דברים שהייתי יכול להתייחס אליהם שלא אמרת, אבל ככה עושים את זה. אי אפשר לגרום לה פשוט להקשיב להקלטה ופתאום לסלוח לך. זה לא יעבוד ככה, אלא אם היא תהיה בן אדם שרוצה להרחיב את התודעה שלו, והיא מעצמה תלך ותקשיב להקלטה הזאת, אז אולי יקרה משהו. אבל ככה כמו שזה, לא סביר שיקרה משהו. אז אני ממליץ לעשות את השיחה הזאת ככה. וזהו בגדול ההקלטה הזאת, אני חושב שאין לי עוד שום דבר להוסיף. אני מקווה שברור, אני מקווה שזה מספיק ברמת הכללה גבוהה כדי שכל אחד מהמאזינים יוכל להתאים את זה לסיטואציה ספציפית שלו, ואני מקווה שזה גם, שהבאתי דוגמאות מספיק ספציפיות כדי שתבינו בדיוק איך לעשות את זה. וזהו, תודה רבה על השאלה, נושא מאוד מאוד חשוב, ואנחנו נשתמע בשאלות הבאות. ביי ביי.